אנחנו עומדים לפני שבת ויקהל. הנה התורה חוזרת שוב באריכות ובפירוט רב על כל הסדר המדוקדק של עשיית המשכן וכליו, דבר דבר, לא מחסירה פרט, הכל כמעט דומה, ושוב שוב הכל חוזר ויקהל פקודי, וזה כבר מצטרף לתרומה תצווה וחלק מכתיסה. למעשה כמעט חצי חומש מות עוסק ממש בתיאור עשיית המשכן במלוא הפירוט והאריכות. וברור שעשיית המשכן היא נוראה ועצומה בקדושתה ועליונותה, וכמוה גם קדושת המקדש, כל המציאות של בית המקדש במרכז החיים של עם ישראל מאוד נשגבה, מאוד עליונה. אנחנו מדי שנה שווים וקוראים בתורה כסדר שהורגלנו, ואנחנו נפגשים עם הגודל הזה בעשיית המשכן, אחר כך גם בקורבנות, בספר ויקרא, ומבינים שזה גודל שהיה לעם ישראל אז, בזמן שבית המקדש היה קיים, כאשר זכינו והיינו ראויים, המציאות השכינה הייתה על מקומה בצורתה שלמה, וכך בעזרת השם גם נזכה בקרוב בימינו להגיע לכך, בניין בית המקדש השלישי, בצורה שלמה, מפוארת וכו'. אבל על פני המציאות שלנו בהווה כעת, המציאות היומיומית כרגע, בזמן שבית המקדש איננו, זה נראה כאילו דבר מדי נשגב, מדי רחוק, מכדי שהוא יוכל להיפגש עם משהו במציאות החיים שלנו כעת. אנחנו אומרים קורבנות, מי שמספיק, לפני התפילה, מבחינת ונשלמה פרים שפתנו, ואנחנו מתייחסים לזה כמין זכר שלא נשכח ונדע שזה בעצם הגודל הראוי. זאת הפסגה שאליה אנחנו מצפים ומייחלים שכן נגיע, אבל נדמה לנו שאין לנו מזה בכלל מה לשאוב ומה לחבר ומה להעלות אותנו במציאות שלנו כרגע בהווה, שהיא לא יכולה כאילו להתחבר לא עם הקורבנות בצורת עשייתם ולא עם הבניין הארכיטקטוני של בית המקדש של עצמו. ולמרות שבעצם כל התפילות וגם ברכת המזון, שהיא בעצם הברכה העיקרית על המזון, הכל בסופו של דבר מוביל, ופסגת התפילה ופסגת ברכת המזון היא בניין בית המקדש והחזרתו, אבל זה בגדר ציפייה עליונה שאנחנו אומרים ויודעים ומבינים את חשיבותה, אבל אנחנו לכאורה בתחתיות ארץ מאוד רחוק מזה, ככה אולי התחושה המורגלת אצל רוב בני אדם. ואנחנו יודעים תפילות כנגד תמידים תקנו, וזה אמור להיות פעולה שאמורה להיות משהו דומה או משהו מתקרב למציאות עבודת בית המקדש. וזה צריך כמובן להבין מה, איך בעצם אפשר לחבר את שני הנושאים, עבודה שבלב זאת תפילה, איך זה מתחבר עם כל מה שאנחנו רואים במשכן, בית המקדש, קורבנות, איך זה נפגש עם מציאות של תפילה בצורה שאנחנו מכירים ומבינים לכאורה. אני רק אקח משפט מדברי הרב בקובץ א', סעיף קוף מ' ד'. הרב אומר, בית המקדש בתור מרכז הרוחני של האומה ומקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, מצד החיזיון המורגש המרהיב עין ביופיו ומנסה את הרעיון באיזוז איומו, זאת אומרת מרומם את המחשבה והרצון בנשגבותו, צריכו להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. כביכול אנחנו, כל אחד ואחד, צריך לדמות במובן פנימי שהוא בונה כל יום בית מקדש. איך להבין את זה? כדי להשאיב את נפשו במלוא חייה בתוכיות האומה במצבה השלם. אז ישובו ליחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, שחיי האמונה וחום ההרגש ואורו פורחים בהם בפרחי חמד של שלל צבעים נחמדים למאוד. וצריך כמובן להבין דברי הרב, בכל פעם זה נותן לנו תפקיד או שליחות שאיננו יכולים להיפטר ממנה, במובן היומיומי, שבית המקדש זו מציאות, שאובן מסוים היא מציאות חיה, היא מציאות פועלת, ואנחנו אמורים להיפגש עם הגודל הזה, או להתקרב אל הגודל הזה, לפי מידת יכולתנו, בכל יום ויום. אז בעלי בעלי האמונה ופנימיות התורה ובאים לבאר את עניין התפילה, אז כולם מתייחסים לכך שהתפילה מכוונת בעומקה בבניית היכלות נוראים וקדושים למעלה. בסופו של דבר אומר נפש החיים שער בית, עוסק נפש החיים בתפילה, זה אומר בפרק י' ד' שהעניין שעבודת התפילה היא במקום עבודת הקורבן, וכמו שעניין הקורבן היה לעלות נפש הבהמה למעלה, עיקר הכפרה בזריקת הדם הוא הנפש, וגם אחר כך העיכול הקורבנות, כל זה בחינה שהיא כן בתפילה מתדמה בה לקורבן. אומר פה בהגה שהידי הקורבנות שבמקדש היה כולו בדוגמה עליונה, עליותיו וחדרה וכל כליו אשר שרתו בהם היו מתקשרים ומתייחדים הידיהם העולמות והכוחות העליונים של היכלות הקדושים וכולי. ואת הקורבנות בבית המקדש היו ודאי מכוונים כנגד היכלות הקודש העליונים בשמיים. ולכן נקרא קורבן על שם שמקרב הצורות הקדושות, ומעט שבעוונותינו נפסקה עבודת בית המקדש, לא נשארה רק עבודת התפילה במקומה, שגם היא סגולתה לקשר ולייחד העולמות עד לאלה לאלה בין סוף ברוך הוא. זאת אומרת, כל מילה ומילה ממילות התפילה היא מתוכננת ומדויקת וספורה ושקולה, גם כן כאין עבודת מחשבת מופלאה מתוכננת לעלות ולקשר ולקדש את כל המציאות בעומקה. אנחנו לא בעלי רזים, לא מתיימרים לומר שמבינים את הכל, כך כותב גם נפש החיים בעצמו. לכן כותב נפש החיים שאדם מתפלל, ככה ציור שלו, הוא צריך קודם כל לפנות את עצמו מכל מחשבה חיצונית, להיכנס, להתרכז, להיכל פנימה, להתמלא באהבת השם, ככה הוא מתאר, וכל זה אנחנו נצטרך עוד לתת לו יותר השלמות עם קורות אחרים, כמה שאנחנו מבינים, לדבק את עצמו ולהתמלא באהבת השם עליונה, ולהעלות את מילות התפילה לפי הכוונה הפשוטה שאנחנו מבינים בה, שאנחנו איננו בעלי ניסטר, אבל להבין שכל מילה זה כמו קורבן, כמו העלאה, כמו מילת קודש, שהיא פועלת מה שהיא פועלת, אבל הפנימיות של אמירת הדברים צריכה להיות אש קודש פנימית לאהבת השם, לאהבת כל טוב על פי רצון השם, כל האידיאלים שצריכים להיות מתוקנים בעולם, שהם מקופלים בסדרי התפילה ואמירת המילים שבה, וכל זה יהיה לרצון לנחת רוח הקדוש ברוך הוא. כך נפש החיים, הוא אומר אפילו עוד מדרגה, יותר עמוקה נשגבה, הוא כותב, ושוב, מכניס קצת מושגים מהפנימיות, נשמטה דנשמטה, הוא אומר, זה שכינתה, זו כנסת ישראל. זאת אומרת, מעבר לכל האידיאלים הגלויים בתפילה, צריך לדעת שעומק הכוונה של הכל, זה להעלות את כנסת ישראל, את השכינה השורה בכנסת ישראל, למקומה ועילויה. גם זה גנוז בתוך הפעולה הנעשית. אולי קצת יותר לתת לדברים גוון נוסף יותר קרוב, אנחנו רואים את המערכה הידועה שמוזכרת בגמרא בברכות, הדו שיח הזה בין בצלאל למשה רבינו. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו, עשה ארון וכלים ומשכן. הקדוש ברוך הוא ציווה סדר כזה, קודם משכן, אחר כך ארון וכלים. בא משה, הפך את הסדר בציווי לבצלאל, הוא אמר, עשה ארון וכלים ומשכן. אמר למשה רבינו, מנהגו של עולם, אדם בונה בית, אחר כך מכניס את תוכו כלים, אתה אומר, עשה כלים, ארון ומשכן, כלים שאני עושה, להיכן נכניסם, שמה, כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ארון וכלים, ככה הוא שואל בצלאל, אמר לבצל כל היית וידעת, אתה צודק, עומק המחשבה האלוקית, עומק האמירה, ככה היא הייתה, ואז אמר רב יהודה, מה רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנברו בהם שמיים וארץ. טבעך, ממלא אותו רוח אלוקים, חוכמה ובתבונה ובדעת, טבעתם, שם חוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, כתיב בדעתו תאומות נבקר. מה עומק הדברים? בצלאל מדבר מצד המציאות של העולם. קודם אדם בונה משכן, אחר כך ארון וכלים. משה רבינו מדבר מצד החשיבות. קודם הכלים הקדושים, ואחר כך המקום שאליו מכניסים את הכלים. לכאורה משה רבינו נראה היה יותר עמוק, הוא מתייחס לחשיבות של הדברים. בואו נראה מה תכלס, מה יש במשכן, מה הנקודה, הכלים הקדושים. בצלאל מתייחס מצד המציאות, איך אנחנו מארגנים את העסק, קודם מוצאים דירה, ואחר כך מכניסים את הכלים בתוך ככה גם אדם, מנהגו של עולם, אדם בונה בית, אדם מתחתן, קודם מוצא איפה הוא ישכן את עצמו. אשר רבינו אומר, אתה צודק, גם בבית עולמים ככה פני הדברים. יש פה בירור ברב פה בעינייה, רב משמעות. מצד אחד יש לנו את החוכמה, את הדעת, את כל האידיאלים הקדושים, את התורה. התורה לעומת החיים, אפשר לקרוא לזה כך, השכל לעומת הרגש, התורה לעומת החיים, אולי יותר נכון הביטוי השני, התורה לעומת החיים. כל הממרה הזאת בגמרא חוזר במדרש רבה בחריפות יותר גדולה, ושם הדגש הוא הארון מול כל המשכן, הארון. אנחנו יודעים שהארון זה התורה. בית המקדש השני לא היה ארון, הארון היה גנוז. פלא פלאים. בכל זאת היה בית מקדש, לא שרתה בו שכינה, היה ארון. לא היה, הארון היה גנוז. יש מסבירים שהארון והכרובים היה מעין המשך רציף של מעמד הר סיני, של הפסגה העליונה הזאת של מתן תורה עצמו, שנמשך בעם ישראל ברציפות כל זמן שבית המקדש הראשון היה קיים, המשך יציאת מצרים, המשך מתן תורה, המשך השראת שכינה ומדרגות הנבואה העצומות של בית ראשון. זה בעצם מקופל בארון והכרובים, הרי משם נשמע הכל למשה רבנו. זה ממש מי שמיה. עוד יותר נראה רחוק המרחק בין זה לבין משכן, מקום מסודר, דירה, מציאות חיים עולמית, איך להכניס את הגובה הזה שם. בבית המקדש השני, מה היה? איפה כל זה? אז בית המקדש השני לא נבנה, אלא אחרי הדור קיבלו בימי אחשוורוש, שקיבלו קיבלו את התורה מרצון, אחרי הקפיאת הר כגיגית, שמכאן מודה רבה לאורייתא, שגמרא אומרת מסרת שבת. אז אחרי שעם ישראל חזרו בתשובה, ממרדכי ואסתר, ובסופו של דבר כל התגבורת על אמן וגזרתו, נתנה פה בעצם מין הרמה מיוחדת במינה, שהיא יכולה הייתה להיות מין תחליף מסוים, לא שווה בדרגתו, אבל תחליף מסוים למתן תורה. זה בעצם תורה שבעל פה, חיי עולם נטע בתוכנו, היא תורה שבעל פה כביכול. התורה משוקעת במשכן עצמו, בבית המקדש עצמו, בלא צורך לייחד לה איזשהו מקום נפרד, נשגב, קודש הקודשים, אם ניתן לעלות על הדעת כזה דבר. זה מבטא מובן מסוים רמז ליתר מזוג, בעזרת השם עתיד לבוא, כשארון ישוב על מקומו, המרחק נדרש להיות עוד יותר מאוחד בין הארון ונשגבותו ובין התגלותו בחיים. בצלאל, שהוא יודע בעצם את כל היופי והצורה והציור, כמו שהרב אומר פה, שהפרחים של המנורה צריכים להיות כמו פרחים אמיתיים, וגביע צריך להיות גביע, יש פה את ההסתכלות המציאותית, הטבעית, ההסתכלות הטבעית כמו שהיא גם יודעת באופן אומנותי, להוציא מן הכוח אל הפועל נכון, בצורה מתוקנת עלי אדמות, את הכלים הקדושים האלה במתכונת הראויה שלהם, הוא גם בא וסידר את הסדר כך, שמציאות העולם, עם מלוא תחושותיה הטבעיות, עם החיים במלוא עוצמתם וזרימתם וחיותם, והאש המלאת ההתלהבות והרצון המובילה את החיים על כל מה שטוב בהם ועל כל הרצוי בהם ומלכלת אותם, היא התכלס של בית המקדש, היא הדבר הראוי להיות פסגת המטרה של בית המקדש. עם כל הנשגבות הנוראה של ארון הקודש, שמקום ארון אינו מן המידה, הוא שמיימי, כולו נס כזה, שהוא יורד לשכון, שם אמר לשכון בערפל, בתוך בית המקדש המציאותי, אבל בסופו של דבר במבחן הוא עד כמה הרצונות, החיים הפועלים בנו, בתוכנו, במציאות, יכולים להיות מוארים מזה. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. הוא יוצר את התורה בצורה שהיא כבר לגמרי לגמרי המציאות שלה. מה זה עבודה? מה זה עבודה? כל המושג עבודה, במרכז כל התורה והמצוות יש לנו עבודת השם. מה זה עבודת השם? אדם עושה הרבה דברים טובים, כל המצוות כולם, מעשים לא טוב, קדושים, עליונים, מיוחדים ממינם. כל זה נפגש איתנו. כל זה יוצא ובא מתוכנו, עושה אותנו, עושה אותנו, עושה אותנו כפי שאנחנו צריכים להיות בשלמות האלוקית, עושה את המציאות. עושה את, את, את רצון השם, עושה את קידוש השם בעולם, עושה את הכל. העבודה היא בעצם העשייה, העומק העשייה, המשמעות של כל מה שנעשה בעולם. המפגש הנכון של כל המחשבות והדעות והרעיונות עם החיים, כשהוא במלוא עוזו, הוא שלם והוא מאיר. הרב בחולת ראייה, מי שיזכה לעבור על כל הביאור של הרב הנפלא, ואין לנו כאן זמן אפילו כמעט כלום מזה, על כל הקורבנות בעולת ראייה, אז כל פעולה של 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 העצים כל מה שנעשה של כל, אפילו תרומת הדשא, עבודה ראשונה נראית מאוד מאוד טכנית. אחר כך כתוב, פשט את בגדיו, לבש בגדים אחרים, הוציא את הדשא מחוץ למחנה, למקום טהור, האש על מזבח תוקד, בו לא תכבה, ביער עליה כהן עצים בבוקר, בבוקר, אש תמיד תוקד. אז הרב אומר פה, שאפילו אחרי שהחיים התפשטו מתוך מרכז הקודש, היו לחיים חילוניים, עסוקים בצוקי החומר הפעוטים, ירדו מרום מעלת הנצח, הנה אש הקודש בוערת היא בלב, זאת היא סגולת אש המזבח הפועל מרחוק על כל נשמה בעם השם, כי האש על המזבח דוקדבו לא תכבה, כי מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. ביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. מי הוא הנותן כוח לחיי הקודש שישטוף בעוז גם למרות כל נערי נחלי החול, ההולכים ומתגברים מתוך הכרח החיים מטבעם הקשה, הנה חידוש היקוד. בעריכת העצים בבוקר בבוקר פועל הוא חידוש עצום בכל נפש, בכל רוח, בכל נשמה בישראל, לגוד בפלאי כל דעות, להתענג ממתק זיו אהבתו, נועם תורתו, מתחדשת בכל יום תמיד. עצי הקודש החדשים מגדילים את אש המזבח, מעורים את כוח החיים המעשיים בכל נשמה, להחיש כוח של מעשים טובים חדשים, עם כל אש הקודש של הנשמה ששלבת, אש הקודש בוערת בה בתוך יוטה. אנחנו אנשי בית המדרש. יושבי בית המדרש מרגילים, וזה מאוד נכון, התורה, לב המציאות, להתרגל לתכנים של דעת, תכנים של שכל. להבין שהחוכמה האלוקית היא מאוד רחבה, מאוד מדויקת, מאוד מקיפה, מכילה בתוכה תחומים שונים, תחומים רבים. הרבה פעמים הצלילה בעומקי הדעת והחוכמה והלמדנות, כל הם מקהים את הרצון. חיי אנשי המעשה הרבה פעמים חיים במישור העולם התכליתי, יש להם רצונות בוערים, מובילים אותם להצלחה בעולם העסקים, המתמודד, הגואש, היומיומי, המלא אקשן, כמו שאומרים, ותכונת הרצון יותר בוערת אצלם. כאשר חסר, לזה ולזה יש חיסרון מסוים. התכונה הנכונה של, של, של עבודת, העבודה בכלל ועבודת התפילה בפרט, צריכה להיות בנויה הן ממה שלפני התפילה והן מהתפילה עצמה. קודם כל, צריך שהתורה תהיה מאוד מהירה ומאוד מסודרת. אנחנו צריכים לסדר סדר חיים עמוק ואמיתי, שאנחנו מאוד מאמינים בו. צריכים דרך התורה ומצוות לדעת שהקודש והאמת והטוב הם באמת באמת לב המציאות. יש לתורה פתרונות ומבט נכון ומאיר ומקיף את כל החיים בצורה הכוללת של החיים, בתקוות האנושות, ב- 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 בטוב לחברה וליחיד, לקודש ולחול, וגם עד לכדי דקדוק הכי מפורט של מה כשר ומה לא, מי צודק ומי לא. התורה היא, כפי שאנחנו מוצאים את הדיוק שלה באותם התחומים השייכים לזה, אנחנו מוצאים את הרוחב שלה בים האגדה הגדול. התורה היא רחבה, מקיפה עולם ומלואו, נותנת מענה שלם למציאות כולה, וזה דרך לימוד התורה במלוא, בכל מקצועותיה. אנחנו צריכים לבנות מין דגם כזה תיאורטי של בית מקדש, של יכולת העלאת כל המציאות עד כמה שאנחנו מבינים בדעת. אין לנו כלים להבין את סודות התורה, את פעולת הקורבנות עצמם, את התבנית המדויקת של הכלים, אבל אנחנו יכולים להבין מה בעצם נעשה בבית המקדש מבחינת המהות המתרקמת שם. בסופו של דבר בית המקדש הוא מבט נרחב וגדול על כל המציאות, ואפילו על כל המציאות ההיסטורית. הרב מתאר בהכנסת אהרון לבית המקדש, שהערים לא רצו לתת לאהרון להיכנס עד שלא נוצרה דרך לסלול דרך מבט להרים את כל האנושות, וגם תפילת שלמה המלך לא נגמרת בעם ישראל, מרחיקה את מבטה לתיקון כל המציאות כולה, היה השם למלך על כל הארץ, שם אחד ושמו אחד, עד כדי כך, בית המקדש יש לו. אז ככה אנחנו צריכים להבין שהתורה והמצוות במלוא מבטם, במלוא פירוטם, יש להם כלי עוצמה מספיק רחבים, מספיק מאירים. צריך מאוד להאמין בזה. צריך להאמין שזה יוכל, גם זה ינצח את העולם. אין לעולם משהו אחר. זה לב המציאות. כל מה שהמציאות נראית כל כך רחוקה, אבל לזה אנחנו מתקרבים, לזה אנחנו חוזרים. יחד עם זה, לא יכול להיות שכל זה יישאר ברמת בית מדרש, ברמה של תיאוריה בלבד. אם אין, וכל זה תרגום יותר קרוב לחיים עצמם, לרצונות קודם כל, לטהרת האישיות של האדם. אדם שמסתכל בצורה מגושמת על המציאות, אדם שכל כולו מבט של תכלס, של ממון, של ביזנס, של, הרי הוא חסר את המבוא להיכנס לים האידיאלי הזה, לים השואף הזה. צריך שאדם יהיה לו קודם כל עבודה עם עצמו. אדם צריך להאמין שכל זה ריאלי, שכל זה אמיתי. אדם צריך להיות מלא תקווה. הדוגמה המופלאה שעם ישראל אלפי שנים לקוות למשהו כל כך רחוק כמו ארץ ישראל ובית המקדש, והיא בעצם לא פסקה מלהיות הרלוונטיות. זה מבטא את מה שאנחנו לא מפסיקים לקוות, לא מפסיקים להאמין, לא מפסיקים לחבר את קדושת החיים וגודל החיים הזה מלהיות נגיש, מלהיות איכשהו שייך אלינו. יחד עם זה, הרבה מאוד עבודה של מידות, עבודה של אהבת ישראל, כמו שהארי הקדוש היה מתנה, מכוון, לפני שאדם ניגש לתפילה, להתמלא באהבת ישראל, להתמלא בשמחה, ואז בעצם עבודת התפילה, שאדם הוא באמת מלא רצון, רצון תמים מצד אחד, רצון ישר וחלק אל הקדוש ברוך הוא מצד אחד, צד שני, רצון מלא דעת, מלא הבנה, שבעצם המציאות האלוקית השלמה הזאת, לא רק שהיא בו תבוא, אלא כל יום אנחנו ניזונים ממנה. מכוח מה שכנסת ישראל וקודש הבריך הוא חד, מכוח מה שבית המקדש זו מציאות שתולה בתוך העולם שלנו, כל הזמן, במובן הגדול, מכוח זה אנחנו חיים, משום שאותה שלמות גדולה היא כל הזמן אוחזת בנו, אנחנו מובילים אליה את המציאות, אנחנו מתחברים אליה, אנחנו צריכים להאמין שכל מה שאדם, כל מוסר את נפשו בעבודת השם, זה בעצמו יכול במישרין לפעול, להאמין ברצון ולהאמין בציור החיים. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים בכל שנה בחזרה לפרשיות האלה, למשכן ולבית המקדש, צריך לחזור ולהתחזק בעוצמה הזאת של עולם התפילה. עולם התפילה בתוך בית מדרש, בתוך עולם התורה, להאמין שאנחנו בונים מציאות, שהתפילה היא בונה מציאות, שהתפילה היא אמת מציאותית, היא השעה יותר נשגבה, שבה אנחנו מתחברים ממש עם כל הגודל האלוקי, עם כל הגודל החיים הזה, הוא אמיתי, הוא ישר, הוא, הטוב הזה הוא בנו, הוא מציאותי. זה רב עד הרבי, זאת השעה העיקרה שאנחנו צריכים להתקרב אליה. אנחנו כמובן מבינים שכל זה בגדר של התחלתה וציפייה והשתוקקות לבניין היכל התפילה השלם הגדול, בניין בית המקדש, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, במלוא הגודל, במלוא החיות, כפי שזה בא לידי ביטוי בעבודת המקדש, בקורבנות, בשלמות טהרתם.